Lock up your children. Lock up your pets as well.
Your pets as well.
It's time to panic, because something terrible is mad as hell. So read the papers and read the magazines.
The magazines.
Something's approaching.
Oh no, oh no.
And no one knows exactly what it means, but the killer machines are coming. Don't let your guard down and watch your back. It's time to panic, panic, panic in the city, city, city under fire, fire, fire. This is how to act when robots attack.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירה ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלנו, שלנו?
שלנו, אנחנו פעם ראשונה פה. אם אנחנו פעם ראשונה, אז נעים מאוד.
הקונספט שלנו הוא די פשוט.
כן, אנחנו לומדים אותו עכשיו.
בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדברים עליהם כל אחד בנפרד, שניהם ביחד.
וכל אחד לחוד.
אביעד, העזרה הקבועה.
אז רק בואי שיהיה ספוילרים, כי אנחנו מדברים על הסרטים האלה די לעומק. מאוד משתדלים לא לספוילר גם סרטים אחרים, אם כן, אז אשמתכם שאתם לא ראיתם את כל הסרטים ביקום. באמת, תעשו הכנה.
כן, תהיו גם אתם פודקסטרים לקולנוע וככה...
כן, נניח שהם רוצים למצוא אותנו איפשהו, חוץ המיקום הספציפי שבו אתם שומעים כרגע את הפרק.
אנחנו מניחים לצורך העניין שפשוט מצאתם איזה אייפוד או אייפד... ברחוב,
כן,
והדבר שמישהו הזה הקשיב לו רנדומלית היה הפרק שלנו.
או שהכובע מהאלומיניום סוף סוף עובד.
אם אתם רוצים למצוא אותם, אתם יכולים לגשת לפייסבוק ולחפש את הדף שלנו, שנקרא שורה שנייה באמצע.
הפתעה.
אתם יכולים ללכת לאייקסט ולחפש את הדף שלנו, שנקרא שורה שנייה באמצע.
הלם מוחלט.
אתם יכולים לגשת לבלוג של אביעד, שבו עושה פוסטינג של הפרקים מדי פעם שנקרא...
בשביל הזהב, לזה לא ציפיתם.
כן? אז אתם יכולים לגשת לבלוג שאני כותב בו, שבו אני עושה מדי פעם... פוסטינג לפרקים, אפילו שהוא טכנית בלוג קומיקס. במקרה הזה זה יהיה מוצדק, האמת. אלילון, באלילון.net.
אתה אומר, כל פרק שני אתה אומר, במקרה הזה זה יהיה מוצדק.
כי יש המון סרטים שקשורים לקומיקס, זה לא אשמתי.
ברוכים הבאים לקיץ.
כאילו, אני בעד זה לרוב, אבל זה לא אשמתי. לפי מה שאתם יודעים. נעבור לסרט הראשון לשבוע, אביעד. אני חושב שכולם יודעים במה מדובר.
אני חושב שכולם ראו אותו כבר.
כן, סביר להניח. זה באמת מה שכל היקום ראה. אנחנו מדברים על
world needs something more powerful than any of us. Everyone creates the thing they dread.
Ultron in the flesh.
No matter who wins or loses,
trouble always comes around.
You've meddled with something you don't understand.
We have no place in the world.
זה היה מתוך הטריילר להנוקמים עידן אולטרון, a.k.a. The Avengers Age of Ultron. טוב מאוד מתרגמים.
הצליחו.
מפיצים, סליחה.
מפיצים. הפעם הצליחו.
כן, את הסרט הזה מביים אחד ג'וס וידון, יכול ששמעתם עליו. כותב אותו אחד בשם ג'וס וידון, על פי דמויות שנוצרו בעיקר בידי סטנלי וג'ק קירבי.
לא ג'וס וידון?
לא. אני אגיד וואו לג'קר כזה, סטנלי, כי כזה אני.
סטנלי יכעס עליך ויעשה כמה בחלומות שלך.
ובסרט משחקים המון המון אנשים, רשימה חלקית לחלוטין כוללת את רוברט דאוני ג'וניור, קריס אמסוורס, מרק רפלו, קריס אבנס, סקארלה ג'ואנסון, ג'רמי ריינר, ג'ון טידל, אהרון טיילור ג'נסון, אליזבת אולסון, פול בטני, קובי סמולדרס, אנטוני מקי, היילי אטוול, אידריס אלבה, סטלן סקארסגארד, וג'יימס פיידר.
כן, ופה נגמר העמוד פשוט.
כן.
יש עוד שמות.
והכל שלי. ובכן, אביעד, במה עוסק הנוקמים עידן אולטרון?
ובכן, תום, ראה.
הסקט.
הסרט מי עשה, זה סרט העשירים, אני לא טועה, ביקום של מרוול? 11.
11, אני חושב, כן.
אני אספור לעצמי עוד פעם. אוקיי, היו 10 סרטים שנתנו לנו הכנה, פלוס 2 סדרות טלוויזיה. סדרה וחצי, כי אייג'נט קארטר רק התחילה.
3. דרדביל בדיוק נגמרה.
היא לא ממש קשורה ליקום הזה. היא באותו יקום, היא לא קשורה ממש לעלילה של אבנג'רס. מי שלא איכשהו רואה את הסרט הזה ולא יודע את הקונספט, האבנג'רס הם אוסף של גיבורי על, ליתר דיוק 4 אנשים שאפשר להגדיר כגיבורי על, ועוד 2 מרגלים ממש ממש טובים, שמבצעים פעולות כקבוצה, רוב הזמן הם פועלים לחוד, בשביל הסרט הזה הם מנסים למצוא את השרביט של לוקי,
אח של תור, כן,
כן, שהיה הנבל בסרט הקודם. השרביט נמצא בידי מדען גרמני במזרח אירופה, במדינת שקר קולשיוסקה.
כן.
לא רוצים לומר אוקראינה.
כן, המדען הזה מנהיג את השאריות של ארגון הידרה,
כן,
שלמרות שהשם שלהם נכתב ב-All Capital, זה לא ראשי תיבות, זה לא כמו שילד, כאילו, זה פשוט הידרה.
אפשר למצוא ראשי תיבות, אני בטוח שהם ינסו מספיק. שילד, אתה יודע, היה להם קודם שם, ואז הם קיצרו את זה לשילד, כי זה נשמע יותר טוב.
בכל אופן,
כן, היידרה בניגוד למה שאולי אתם מצפים הוא לא חלק מרכזי בעלילה פה. השרביט לעומת זאת כן, כי השרביט מכיל את אבן החיים, זה אני חושב, או אבן החוכמה, אבן המוח, אבן החיים זו אחת אחרת. עשו לי מיני הרצאה על זה אחרי הסרט, פשוט
יש 6 אבנים סופר בלה 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 בלה, וזו אחת מהן.
כן, המדען משתמש בה כדי להעצים את כוחם של 2 תאומים מקומיים, שמסיבות של זכויות יוצרים אסור לקרוא להן סקרלט וויץ' וקוויק סילבר, אנחנו נגיע לזה אחר כך למה בדיוק. תום יסביר את זה בעריכות כנראה.
לא.
הנוקמים מצליחים להשיג את השרביט, רגע לפני שתור לוקח אותו בחזרה לכוכב הבית שלו באסגרד, טוני סטארק הידוע כאיירון מן וברוס בנר הידוע כהענק, הלק, מחליטים לערוך כמה ניסויים בשרביט, להבין איך האבן הזאת פועלת. טוני משתמש בזה בתור הזדמנות להיעזר בבינה המלאכותית שהאבן יוצרת, על מנת ליצור את אולטרון, שאמור להיות מין מערך הגנה עוטף כדור הארץ נגד פלישות מהחלל. כמו שבדרך כלל קורה אצל טוני סטארק, דברים משתבשים, אולטרון מפתח תודעה מהר מהצפוי, משתלט על ג'רוויס העוזר הממוחשב של טוני סטארק, ובונה לעצמו גוף רובוטי ומחליט שהשלב הראשון שהוא צריך לעשות בהגנה על כדור הארץ, זה לחסל את הנוקמים. כי הם מקושרים אצלו למלחמה. מפה זה, אני רוצה לומר שזה נכנס לספוילרים, אבל זה רוב העלילה של הסרט.
ויש רובוטים רעים, מכות.
זהו, משהו כזה.
כאילו, אביעד, הקדשת הרבה מאוד זמן כדי להגיד, יש את הנוקמים גיבורי על, יש רובוטים רעים, מכות.
זהו, זה עניין של, אוקיי, זה סרט שהוא הרבה יותר מרוכז בדמויות שלו, ובדברים ש, ובסצנות אקשן פחות או יותר, מאשר בעלילה סבוכה ומפותלת, שזה משהו שבאופן כללי מאפיין את הסרטים של
אני אחזור שוב, אביעד, רובוטים רעים, מכות. אני יכול להמשיך לצמצם את זה, כאילו, אני מניח שאני יכול לצמצם את זה לרובוטים מכות, אני לא יודע איך לצמצם את זה למילה אחת.
לא, יש גם לא רובוטים.
כן, יש את הבחור שבדרך כלל דמות ממוחשבת, אבל הפעם שם שינוי מופיע במציאות.
מי מהם?
רגע, אני אף פעם לא זוכר, אתה מבין? אנחנו כל כך אוהבים אותו כשהוא משחק דמות ממוחשבות, אנחנו אף פעם לא מזהים אותו כשהוא משחק באמת. נו, גולם, מה שמו?
אנדי סרקיס.
כן, אנדי סרקיס מופיע בסרט הזה, לא בתור רובוט ממוחשב.
הוא נהדר ויש לו זקן ללא קונטקסט.
כן.
הוא מופיע ל-10 דקות בערך.
הוא מופיע ל-10 דקות בתור הכנה לסרט אחר, כי מרוול.
כן, כל, כל הסרט הזה... חצי מהסרט זה או, זה או התייחסות לסרט קודם של מרוול, או הכנה לסרטים הבאים. זאת אומרת, ידוע כבר שסיביל וור הולך להיות קו העלילה הבא שהם יעסקו בו, אז לאט לאט בונים פה את הזרעים של זה.
אוקיי.
בונים זרעים,
כמו שאני, מלט כמו שאני, ופטיש. כמו שאני אוהב לעשות, בוא נתחיל מהסוף.
אוקיי.
Avengers הוא סרט מאוד מענה.
אתה מדבר על הראשון או על זה?
Avengers 2, Age of Something Ultron.
בוא פשוט נקרא לו עידן אולטרון כדי כן. שנוכל להבדיל.
עידן אולטרון הוא סרט מאוד, מאוד מענה ומאוד מאוד מטומטם. אני מכוון מאוד, מאוד, מאוד מטומטם. כמות הדברים...
הסבר, הנמק והפלט.
כמות הדברים בסרט הזה שקורים... כי ככה עולה על מטאפורה כלשהי שהייתי יכול לחשוב עליה אם לא הייתי אצלן.
על איירון מן 3? שמע, כמו שאמרתי, כשטוני סטארק עושה משהו, קורים דברים לא טובים.
טוני סטארק אחרי שלושה סרטים בכיכובו ושני סרטים שבהם הוא מתפקיד די מרכזי, לא למד את הלקח שלא להיות שמוק לאנשים.
כמו שאמרתי, הם עושים כדי הכנה לסיביל וור. ששם טוני סטארק הוא...
אתה יודע,
סיביל... אני לא קראתי, הוא אמור להיות הנבל.
סיביל וור זה קומיקס גרוע, אבל שם הסכסוך בין קפטן אמריקה ואיירון מן הוא על בסיס פוליטי פחות או יותר. פה הסכסוך ביניהם יהיה... קפטן אמריקה אומר לטוני סטארק את האידיוט, וטוני סטארק אומר לא, אבל כל הקהל יודע שכן, טוני סטארק הוא אידיוט. כמות פעמים שהוא מצליח ליצור את האויבים...
הוא אגואיסט.
לא, מילא שהוא אגואיסט. הוא אידיוט, כאילו גם תור הוא קצת אגואיסט, אבל תור אתה יודע... לא גורם לכמעט השמדת המין אנושי על בסיס קבוע.
כן, כי תור הוא גם נאיבי, בנוסף לכל. טוני סטארק הוא לא נאיבי, הוא חושב כמה צעדים קדימה.
אני אגנוב את הביקורת של דורון פישלר, כמו שאני אוהב לעשות, אני תמיד אוהב לגנוב ביקורת של אנשים יותר חכמים ממני.
אז תגנוב את שלי, מה?
אמרתי יותר חכמים ממני, אז יד, אנחנו בערך שווים.
אז תגנוב את שלי, מה?
בסרט הראשון, וספוילרים לאבנג'רס אחד, זה מסתיים בקרב עצום מימדים, שבו הנוקמים נלחמים מול חבורה של יצורים רובוטים לא אוטונומיים אפורים למראה, כשקרן לייזר עולה למעלה. בסרט הזה, לעומת זאת, הסרט מסתיים בקרב אפי סופר גדול, שבו הנוקמים נלחמים בחבורה של יצורים רובוטים סמי אוטונומיים, כשקרן לייזר יורדת למטה.
כן.
זה רמת המקוריות. ואגב, באמצע הסרט, כאילו שהסרט הקודם לא היה, חבר'ה צריכים ללמוד שוב, שהם חייבים לעבוד ביחד כקבוצה. ושוב קפטן אמריקה ואיירון מן הולכים, אתה יודע, למי יש יותר גדול. לקפטן אמריקה יש יותר גדול, כי הוא אשכרה גבוה יותר מטוני סטארק באיזה...
הוא גם קיבל כאילו טיפולי הגדלה, נקרא לזה. אבל אני בטוח שטוני סטארק יכול לבנות לעצמו זין יותר גדול. בוא נתמקד בזה רגע.
דיברתי על מגן, נביא, דיברתי על מגן.
אני בטוח.
כאילו, אז
כל... ככה קוראים לזה היום.
הסרט הזה כל כך פילו... פשוט חוזר ביט לביט על דברים מהסרט הראשון, ולא בהכרח באופן הטוב יותר. עכשיו, כאמור, יש דברים שהשתפו. סצנת האקשן בהתחלה היא נהדרת, כאילו...
פה אני לא מסכים.
אוקיי. שוט.
לא, תמשיך, אני פשוט אגיד את זה עוד כמה פעמים.
אני אומר, למעשה היא כל כך טובה, שהיא די מייתרת חלק ניכר מהסצנות שאחריה, חוץ מהזאת עם ההלקבאסטר, שהייתה מאוד יפה כשלעצמה.
כן, אני חושב שמבחינת האקשן דווקא יש פה ירידה ברמה.
יותר מדי קאטינג?
כן, הזכרת את הקרב בניו יורק בסרט הראשון שהיה בעיניי מעולה מבחינת אקשן. אחת הסיבות היא שהיה בו שוט אחד רציף ארוך, כן. שהיה מפגן אפקטים משגע. הסרט השני, עידן אולטרון מתחיל עם סצנת שכוללת שוט ארוך שנועד להיות מפגן אפקטים, רק שבמקום להתרחש באמצע, בטיימס סקוויר, באזור פתוח... כשאתה יודע, כשאתה כבר יודע מי האויבים ומי הטובים, עידן אולטרון נפתח בסצנת אקשן כזאת ביער, כשאין לך מושג מי האנשים שהאבנג'רס נלחמים בהם, ולכן...
יש לי מושג, קוראו להם הידרה. הם חבר'ה רעים והם מופשים ירוק.
לא אומרים את זה כל כך מהר.
הם אומרים, אנחנו הידרה.
אתה רואה חיילים שרצים, אבל אין לך את ההקשר מה בדיוק הם עושים שם, ואני חושב פשוט ש...
והגיאוגרפיה היא בעייתית, כי זה סתם יער, כאילו, אין לך, אתה יודע, מי נמצא במרחק של מי מאיפה, זה כזה...
זה, וגם יש את הבעיה שפשוט המון 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 CGI מעורב בסצנה הזאת. עכשיו, כשאתה עושה המון CGI במרחב פתוח יחסית, הרבה יותר קל לך, הרבה יותר קל לכל דמות ממוחשבת להיראות שלמה. כשאתה עושה את זה במקום צפוף, הן עולות אחת השנייה, והפיזיקה קצת משתבשת. עכשיו, באופן כללי, אני חושב שלעידן אולטרון יש את ה... כאילו, יש בו סצנות אקשן שהן, אני מגדיר את זה כטובות מבחינת ההכנה, אבל משהו בביצוע היה קצת מבולבל מדי.
זה קצת יותר מדי rapid fire cutting. עכשיו, זה לא נורא כמו דיברנו בשבוע שעבר על ילד 44.
כן, לא, פה אתה רואה, לפחות, אתה יכול להבין שקורה משהו.
כן, הייתי באמת שמח אם הם היו מייטים קצת את הקצב. יש תחושה כזאת של כל הזמן, טוב, Avengers 1 הסתיים בכזה קרב גדול, אנחנו חייבים להיות יותר גדולים, וכמה יותר גדול מזה אתה יכול להיות, משישה גיבורי על, סופר דופר אולטרה נלחמים בפלישה חייזרית ענקית.
תראה, בסרנטי גם כן, שג'וס וידון גם כן מתחיל עם שוט רציף ארוך.
כן.
רק שזה שוט שמתרחש בחלל לאורך חללית ענקית. השוט הזה מאוד מרשים, לפחות הוא היה מאוד מרשים כשראיתי אותו, אני צריך לראות את הסרט עוד פעם, כי הוא נותן לך לתפוס את הגודל של החללית שבה הרוב, חלק גדול מהסרט מתרחש. בעידן אולטרון, זה נראה פשוט כאילו עשו את זה כדי להזכיר לנו את הסרט, את הנוקמים הראשון.
הרבה דברים בסרט הזה נעשו כדי להזכיר את הנוקמים הראשון, ובמידה רבה, אם לא היו מוסיפים עוד כמה דמויות, זה היה ממש מרגיש כמו רימייק. עוד פעם, כאילו, אותם, אתה יודע, אותם הדמויות עושים אותם טעויות, מפגינות אותה התנהגות שיכניסה אותם לצרה בסרט הראשון. הם מנסים להוסיף דברים. עכשיו, הם מוסיפים לך שתי דמויות ראשיות לכאורה, את אליזבת אולסון בתור וונדה מקסימוף, ואת אהרון טיילור ג'ונסון בתור משמו.
גם מקסימוף.
כן, משהו. אתה מבין,
אני אוהב קומיק. בתור לא קוויקסילבר.
בתור לא קוויקסילבר. אני מצטער להגיד את זה, they're both terrible.
כאילו, אני אזכיר לך שהם היו בגודזילה, אז תאריך אותם מחדש עכשיו.
כן, אוקיי. הכימיה שלהם פה יותר טובה מבגודזילה, זה לא אומר כלום.
הכימיה שלי עם האוויר יותר טובה מהכימיה שכל שני יצורים אנושיים בגודזילה.
הכימיה שלך עם האוויר היא מושלמת, אתה שואף אותו והוא כאילו, הוא עושה מה שהוא אמור לעשות, אביעד, זה דוגמה ממש רעה, אני מצטער. בכל אופן, כן, גודזילה היה סרט נוראי. הם שיחקו שם בני זוג והצליחו לראות כמו שני זומבים מתים. פה הם משחקים אח ואחות, מצליחים לראות כמו שני זומבים חיים עם מבטא מפוקפק. כאילו, כן. באמת, חבר'ה, דיברנו על זה פעם שעברה. הם חבר'ה ממדינת שקר כלשהו, כמו שאמרת, הם הולכים לדבר אנגלית כל הזמן. תנו להם מבטא נורמלי, אל תנסו לעשות את המבטא, כאילו, אנחנו לא בקומדיה.
לא, למרות שאני כן אבהיר, שבוע שעבר דיברנו על ילד 44, ואני התמרמרתי על זה שכל השחקנים מדברים אנגלית, עם מבטא רוסי שנשמע מאוד מזויף. זה מקרה שונה קצת, כי פה הם אמורים להיות מלאום שונה מרוב הדמויות. למרות שאתה יודע, לתור יש את המבטא שלו, אבל זה מבטא שהוא מאוד מעודן כזה. פשוט דיבור עם המון פאטוס.
התור מסתמך על העובדה שרוב הצופים לא יכולים להבדיל בין מבטא אנגלי, בית המלוכה, סמי שייקספירי לבין אוסטרלים. והם צודקים, רוב הצופים הם לא אוסטרלים או אנגלים.
אני חושב, כן.
כן. אז כן, אני לא סבלתי את המבטא שלהם, אני לא ממש אהבתי את הדמויות באופן כללי, כי זה...
כי הן לא כל כך דמויות.
כן, זה ממש הרגיש כאילו הוסיפו אותם שם, בתור זין ענקי למפיקים של X-Men Days of Future Past.
אני לא חושב שזה העניין, אבל בוא נבהיר את העניין הזה.
אבל ככה זה, אוקיי, ב-X-Men Days of Future Past, X-Men מספר סרט כלשהו.
החמישי. האחרון שיצא עד עכשיו, בוא נגיד ככה.
הייתה דמות בשם קוויקסילבר, פיטר מקסימוף, שהופיע לחמש דקות. עכשיו, הדמות הזאת היא דמות, כשמרוול מכרו את הזכויות על דמויות ה... אקסמן שלהם, לאולפני פוקס.
כן.
פוקס. זה כלל בתוכה גם את הדמות הזאת. אבל מסתבר שפייטרו מוגדר כדמות שהיא בו בזמן חלק מהצוות אקסמן, ובו בזמן חלק מהאבנג'רס. אז מרוול יכולים באופן חוקי לחלוטין להשתמש בדמות הזאת, ככל הנראה הם לא יכולים לקרוא לו קוויק סילבר.
וגם לא יכולים לומר שהוא מוטנט. זה גם כן, אחת מהגבלות.
כן, זה שינוי של האוריג'ן סטורי, אבל whatever.
הוא enhanced, כן. זה המילה שמשתמשים בה.
אז הם יכולים לשים את הדמות שלו ואת הדמות של אחות שלו, סקארלט וויץ', בסרט. והם לא יכולים לקרוא להם השמות שלהם, הם לא יכולים להשתמש במקור שלהם מהקומיקס, שבו הם הילדים של מגנטו, הם לא יכולים להשתמש...
מי זה מגנטו בכלל?
כן, הם לא יכולים...
אין איש כזה.
יש... רגע, אז למה משתמשים הם בכלל? הם אשכרה לקחו דמות שיש לה את הכוח לרוץ מהר, ובאמת, ליקום של מרוול לא חסרים מישהו שיכול לרוץ מהר, ומישהי שהכוח שלה הוא מה שבא לה במאי באותו הרגע. כאילו, הכוחות שלה בסרט הם, היא יכולה להעיף דברים, היא יכולה לראות לייזרים, היא יכולה לגרום לכם סיוטים, היא יכולה לשמוע את המחשבות שלכם, למה היא לא מנצחת כל קרב תוך 27 okay. שניות? לא ברור.
אני יכול לומר זה משהו, אבל זה אומר לקפוץ כבר ממש לסוף הסרט.
אוקיי, okay, כן.
במהלך הסרט, ג'רוויס חוזר בתור okay. דמות ביולוגית נקרא לזה, אני לא יכול לומר שהוא אנושי או משהו כזה.
מסונטזת, אני כן. מאמין.
מיין, למעשה יצור עם, עם בינה של ג'רוויס ועם הכוחות של אבן המוח, הוא תכלס חוזר בתור אל. הוא מסוגל לברוא דברים. והשם החדש השם שניתן לדמות הזאת הוא ויז'ן. עכשיו היה ספוילר מסוים לאנשים שקראו את הליהוק של הסרט, כי פול בטני הוא גם הקול של ג'רוויס וגם הפנים של ויז'ן, אבל הסרט מסתיים בזה שרוב הנוקמים המקוריים מתפזרים כל אחד מהסיבות שלו, ונוצר מעשה מתגבש צוות חדש, קפטן אמריקה מדריך אותו, אבל הוא כולל את ויז'ן, את פלקון, שהיה בקפטן אמריקה השני, ופה הוא מופיע לכמה דקות, את וור משין, הידוע כרודי, הידוע כאיירון מן לעניים, וסקארלט וויץ'. עכשיו, סקארלט וויץ' היא באמת דמות מאוד חזקה.
כאילו, לא, אבל היא חזקה וחלשה כמו שהסרט רוצה שהיא תהיה.
בסדר, היא טובה בתור דמות רעה, כי אחד מהדברים שהיא עושה זה לשתול במוח של האנשים האחרים חזיונות שמכניסים אותם לחרדות, להתקפי פאניקה. אני לא רואה איך זה כוח חיובי. אז הוסיפו לה כוח נוסף, כדי שהיא תוכל להיות גם דמות חיובית, שזה מעין טלקינזיס מאוד חזק.
והיא יכולה לראות לייזרים.
היא תכס ג'ין גריי. עם היא הבת של ג'ין גריי וסייקלופס, זה מה שלא מגלים לנו.
גם הם שייכים לסרט. אבל לא, זה באמת עולה על השאלה. מרוול עד עכשיו היו יחסית נאמנים לקומיקס בעיבודים שלהם, אתה יודע, שינוי פה, שינוי שם, אתה יודע, אוריג'ין קצת שונה, אבל פה זה לחלוטין,
פה ספציפית נתנו
הם לקחו את השמות של הדמויות האלה ואת הכוחות הבסיסיים. במקרה של
ספציפית נתנו את ג'וס וידון אישור לתת להם סיפור רקע חדש.
סיפור רקע חדש, אתה יודע, מוטיבציה חדשה לגמרי. הכל כל כך שונה שאתה כבר שואל את השאלה, מה הפואנטה?
לא, עכשיו, סיפור שכן משתלב עם כל הסיפור של היידרה, שהם מנסים ליצור מעין חיילי על. זה משתלב עם העולם, אבל באמת, למה דווקא את הדמויות האלה? אני לא יודע.
וברגע שהצגת את הסיפור עם היידרה, ואז התעלמת ממנו לגמרי בשביל רובוטים רעים מכות, אתה יודע, זה באמת, חלק כל כך גדול מהסרט הזה מרגיש כמו הכנה, החנך, זה קצת כמו איירון מן 2.
כן, זה מה שקורה הרבה פעמים, גם קפטן אמריקה 2 תכלס הוא הכנה, אבל הוא הכנה שהרבה יותר שלמה.
לקפטן אמריקה, אתה יודע, הייתה התחלה, אמצע וסוף. קפטן אמריקה הראשון וקפטן אמריקה 2.
תור 2 הוא גם הכנה למשהו, למרות שלא כל כך עקבתי מה קורה שם.
אני לא כל כך אהבתי את תור 2, אז אתה יודע, אין לי בה...
כן, אני גם לא התלהבתי ממנו. הייתה לי טענה שדיברתי עם חברים לפני שראינו את הסרט,
כן.
שאף אחד מהאבנג'רס לא באמת יכול להחזיק סרט שלם בעצמו בלי שיש לו דמויות משנה חזקות. זאת אומרת, ואני חושב שאיירון מן 3 קצת הוכיח את זה, שאפילו טוני סטארק, אתה לא תרצה לראות סרט שלם שזה רק הוא, ופה ושם אינטראקציה עם אנשים שחולפים, אלא אתה תרצה שהדמויות שמולו יהיו מעניינות וחזקות. אתה תרצה איזה פפר פוטס, אתה תרצה באמת את וור משין, מישהו ש... נותן לך למדוד אותו ביחס אליהם. ומה שקורה עם תור נגיד, שאחד מהסיבות שאני את שני הסרטים של תור לא כל כך אהבתי, זה כי ברגע שלוקי לא נמצא שם, הסרט משעמם. הדמות הראשית לא מעניינת. ובאבנג'רס 2 הם היו צריכים למלא את החלל שנגרם מזה שלוקי לא נמצא בסרט. אולטרון הוא נבל טוב בעיניי, זאת אומרת, יש לו צורת הסקת מסקנות שהיא לא לגמרי מוסברת, אבל הרעיון זה שהוא כל כך מאמין בזה שהוא הולך להביא לשלום עולמי, שמבחינתו הדרך היחידה לעשות את זה היא פשוט להעלים את בני האדם. לחסל את בני האדם כדי שלא יהיה את הגורם שגורם להם מלחמות.
אבל זה כל כך... כמה פעמים כבר ראינו את מכונות כאילו אינטליגנטיות מסוגלות תבונה ואומרות... אני צריך להשיג שלום עולמי. הדרך היחידה להשיג שלום עולמי זה להיפטר מבני אדם.
אבל אף אחד מהם לא דיבר כמו ג'יימס ספיידר. שהוא ממש טוב, לדעתי פה. אני חושב שהוא עושה עבודה דיבוב ממש טובה.
אני חושב שהוא עושה עבודה בסדר. אני לא חושב שיש לו הרבה מה לעבוד איתו, כי באמת הדמות הזאת היא כזה רשע גנרי.
אז זהו, שלא רשע גנרי, זה העניין.
ועכשיו אני מגיע לכם מה שאמרתי קודם של כי ככה. זה אחד הכי ככה הכי גדולים בסרט. הרגע שבו וונדו ופייטרה מבינים שאולטרון רוצה להשמיד את כל בני אדם, הוא כל כך מטומטם, לקח להם כל כך הרבה זמן להבין שהרובוט הרע הזה, שהרובוט הרשע במכוון הזה, אתה יודע, רוצה להשמיד את כל המין האנושי ולא רק את הנוקמים. כי אמרת לנו שאתה רוצה להשמיד רק את הנוקמים. לא, לא, אני הולך להרוג את כולם. דבר ראשון, הוא אומר להם את זה ברגע הכי מטומטם שאפשר. דבר שני, אם הם היו, אתה יודע, מודעים לזה כל הזמן ואומרים, כן, תכננו לבגוד בו, מילא, כאילו, ידענו שהוא הולך כנראה לצאת משליטה ורצינו שהוא יעזור לנו להרוג את הנוקמים ואז לפרק אותו, אחלה. אבל ברגע שהדמויות האלה אומרות, אופס, עכשיו אנחנו רוצים לעזור לכם כי לא הבנו מה הולך לעשות, הם עוברות את רמות הטמטום והם עוברות לרמה של...
אני לא חושב שזה עד כדי כך חד. בעיניי הם מגלים את זה ועדיין לוקח להם זמן עד שהם מגיעים למסקנה.
יותר מדי.
זה לא שהוא אומר, הם מגלים, הוא רוצה להשמיע את כל האנושות ואז, אוקיי, אנחנו נגדו עכשיו. לא, לוקח להם עוד זמן, זה תהליך שנבנה אצלם.
יותר מדי זמן.
גם לא יותר מדי זמן, תראה, המטרה הראשונית שלהם היא לפגוע בטוני סטארק, כי הם מאשימים אותו במוות של ההורים שלהם.
כן.
בגלל שהוא, כיצרה נשק, הוא ייצר את החברה שהוא ייצרה את הפגז שהרג את ההורים שלהם. ברגע שהאבנג'רס נכנסים, התאומים הופכים לסוג של שכירי חרב, אפילו... בלי להתכוון לזה, הם פשוט, הם מגינים על מי שתכנת אותם להגן עליו. ברגע שהוא יוצא מהמשוואה, אולטרון מוציא אותו מהמשוואה, הם, הקלפים מתרפים מבחינתם. כל מה שהם הכירו עד לאותו רגע, שונה. טוני סטארק הוא פתאום מישהו שהם צריכים לשתף איתו פעולה. הנוקמים פתאום לא כאלה שבאים כדי להרוס את העולם שאליו הם גדלים, אלא פתאום אנשים שרוצים בעצם להציל את העולם. הפטרון החדש שלהם, אולטרון שמחליף את המדען בתור הפטרון שלהם, הוא בעצם לא מישהו שמסכימים איתו, שזה דבר שהם לא הכירו לפני זה. נוצר להם מין מצב שבו, אני מסכים שזה נעשה יחסית בצורה שטחית, אבל נוצר להם מצב שבו הם באמת צריכים, הם צריכים איזשהו הלם קטן כדי לעבור צעד. הם לא יכולים פשוט... לתכנן את זה לאט לאט, כי זה לא האופי שלהם. האופי שלהם הוא לא מתוכנן. האופי שלהם הוא להגיב בצורה יחסית אימפולסיבית.
שמת לב שעברנו את כל הזמן הזה ולא דיברנו על הדמויות הראשיות בכלל?
אני הזכרתי את איירון מיי, הזכרתי את...
לא, כן, אבל לא דיברנו עליהם לעומק. הסרט הזה עושה כמה דברים. דבר ראשון, הוא מעביר את הפוקוס, כמו שמישהו אמר, לדמויות שאין להם סרטים משלהם. כאילו, הרבה זמן ניתן לסרט הזה דבר ראשון להוקיי, ואז צמד בלק ווידו את הלק.
זה חלק מהרעיון.
זה החלטה די טובה.
חלק מהרעיון מאחורי הסרט הזה.
כן, זאת החלטה טובה. אני לא כל כך בטוח בקשר לבניית היחסים בין ברוס באנר לבלק ווידו, כי זה מאוד מאוד כזה, בין הסרטים החלטנו שהם דייטינג.
אני די אהבתי את זה, האמת.
לא, זה כמעט עובד, אבל זה לא ממש עובד.
אני אהבתי את זה כי הסרט הזה הרבה יותר מתמקד בצד למעשה... אנושי זה במרכאות כי אחד מהם בכלל לא בכדור הארץ, אבל הצד היותר אנושי ורגיש של הנוקמים. זה לא רק להראות את המפגינים את הכוחות שלהם, זה ממש להראות את היחסים ביניהם. כשאחת הסצנות שהכי מראות את זה, זה מסיבה בבית של טוני סטארק, ששם הם מרשים לעצמם קצת להתפרע, קצת לעשות דברים שהם... אתה יודע, לא רק להיות הגיבור, אלא קצת להשתקר, יש ביניהם קצת יחסים.
הקטע שבו טוני וטור משוויצים בחברות אחד של השני, כן. זה כזה, כן, אבל ג'יין טובה יותר, לא, אבל היא טובה יותר, זה היה מאוד משעשע. כן.
וכמובן, השיחה על הפטיש.
כן, זה כולם
הסצנה הכי טובה בסרט.
זה כולם כבר רובטר. לא, אני מצטער, אתה יודע, עם כל הכבוד לבדיחות והכל, הסצנה הכי טובה בסרט כוללת אחד הלק, אחד איירון מן, והרבה הרבה חתיכות מתכת.
לא, אני יותר אהבתי את הדיון על הפטיש.
הדבר הראשון זה מצולם בשוטים יותר יציבים, כאילו הקרב בין הלק להלקבאסטר.
כן.
ודבר שני זה באמת, כאילו, אני ממש אהבתי את הרעיון של השריון הזה, לא רק שיש לטוני סטארק שריון גדול יותר, שזה מילא, העובדה שזה משהו...
יש שריון לשריון.
כן, יש לו כאילו ספייר פארטס שעוקב אחריו ומוסיף לו חלקים ככל שהלק מוריד. זה אחלה מכניזם.
זה משהו שנוצר במיוחד כדי לעצור את הלק.
זה אחלה מכניזם. למרות שזה מלא את השאלה, אם אולטרון ייתק את טוני סטארק מהמערכת הממוחשבת שלו בצד הראשון שהוא עושה, איך טוני סטארק עדיין שולט בשלט רחוק על כל הדברים האלה?
וי-פיי.
אבל אולטרון ייתק אותו. כאילו, הוא הרס לו את מערכת ההפעלה, כאילו, מה שג'רוויס לא היה.
זה טוני סטארק.
ואז טוני סטארק כזה, לוויין בחלל, קליק קליק.
ראית את איירון מן?
כן, ראיתי.
ראית את איירון מן 2? ראית את איירון מן 3? זה קורה לו כל פעם.
לא, 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 אבל זה קורה לו כל פעם, אבל בסרטים האלה בדרך כלל, אוקיי, משהו קרה, השריון מפסיק לעבוד. פה זה משהו קרה, אוי ובוי, השריון ממשיך לעבוד. עוד סצנה ממש ממש שלא מוסברת לי, כשתור הולך לפגוש את דוקטור סלוויג, וכזה, קח אותי למעיין החומה. דבר ראשון, למה הוא הולך לדוקטור סלוויג בשביל זה?
כי הם היו צריכים להכניס את הדמות איכשהו.
לא, כן. הוא הולך לפגוש מישהו שהופיע בתור 1 ו-2.
הוא המדען היחיד שהוא סומך עליו.
לא, כן, אבל למה הוא צריך את המדען? הם הולכים למעיין החוכמה החבויה או משהו כזה, שמי שטובל בו מקבל חזיונות, whatever. עכשיו, מן הסתם זה לא משהו שדוקטור סלוויג ידע עליו, כי הוא, זה לא שהוא איזה חוקר למיתולוגיה נורדית. הוא
כן.
לא, הוא אסטרונום ופיזיקאי.
כן, אבל הוא נהיה חוקר של מיתולוגיה נורדית בעקבות זה.
קצת. אז כאילו, אז הוא ידע על המקום הזה ותור לא ידע עליו. מה?
תור לא מכדור הארץ.
ואז, ונחמד שיש לו...
הוא לא יודע איך להגיע. זה מה? הוא צריך מישהו שיסיע אותו.
הוא היה צריך מישהו שיחזיק לו את החולצה, כי הוא מוריד את החולצה.
בדיוק.
והוא נכנס למעיין, ודאוס אקס מכינה, הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות באחת הסצנות המכריעות בסרט. איזה כיף.
זה היה משחק אם הוא היה יותר להחזיק את הפטיש רגע. כי הסצנה הכי טובה בסרט זה כשמנהלים דיון על הפטיש. בסדר, אני פשוט נורא אהבתי את הקטע הזה.
אתה מאוד אוהב את הקטע. אוקיי, אני חושב שהסצנה עם הוויז'ן והפטיש היא דווקא אחת היותר טובות בסרט.
זה המשך הסצנה לדיון עם הפטיש.
אוקיי, למי שבאמת... כי זה באמת... אוקיי, בוא ניכנס לזה קצת, כי זו סצנה נהדרת. היה את הוויכוח בהתחלה של מי יכול להחזיק את הפטיש.
זה היה ממש כזה... זה בגלל זה אני אוהב את זה שג'וס וידון אחראי על הסרט, כי... זה היה ממש ככה קריצה למעריצים של ה... גם של הקומיקס, אבל גם של הסרט הקודם. ו... כי הוא ממש ככה לומר, אוקיי, יודעים מה? בואו נדבר על זה באמת רגע.
והסצנה
יש
שבה...
יש משהו לא מסתדר לנו פה, בואו נדבר על זה.
והסצנה שבה הוויז'ן אשכרה מצליח להרים את הפטיש.
כן.
כי הוא לא יודע שהוא לא אמור לעשות את זה, שהוא לא אמור להיות מסוגל לעשות זה. וכולם כזה מיד, טוב, זה סוגר את העניין. זה אני אהבתי בתור... זה כבר לא דאוס אקס מכינה, כי אחרי שבנו...
האמת שזה מילולית דאוס אקס מכינה, כי ויז'ן הוא אל שנוצר מתוך מכונה. זה מילולית דאוס
אקס מכינה. הרגע שבו כולם אומרים, כאילו, אנחנו לא סומכים עליך, ואז הוא מושיט את היד וכזה מחזיק את הפטיש, אתם צריכים לסמוך עליי, וכולם כזה, טוב.
יש להם ברירה.
כן, עכשיו זה הגיוני.
בן אדם היה מרים פטיש שרק אל יכול להרים, לא היית סומך עליו?
אני לא יודע. עוד פעם, יש בסרט הזה המון דברים טובים, אבל פשוט יש בו כל כך הרבה בעיות. כאילו, דיברתי כבר על כי ככה שקורה בסרט, דיברתי על זה שהניסיון לדחוס את כל הקאמויים, מביא לכל כך הרבה שאלות של, אוקיי, אם יש לך את כל החבר'ה האחרים האלה, unroll call, למה לוקח ל-War Machine, אתה יודע, שעה וחצי מתחילת הסרט להצטרף אליהם?
הוא היה עסוק בהסביר לאנשים את הבדיחה עם הטנק.
למה פלקון לא מופיע שוב באמת עד הסוף? למה, אתה יודע... אתה יודע, אם לניק פיורי יש את כל המשאבים האלה באמת, למה הוא מחכה עד השנייה האחרונה?
כי לניק פיורי, ככה הוא עושה דברים.
וזה באמת עצבן אותי, הקטע עם ניק פיורי, זה לא רק סתר את הסוף של קפטן אמריקה 2, זה סתר את המוסר של קפטן אמריקה 2, את ההנחה המוסרית של קפטן אמריקה 2 הייתה, אוקיי, מגן, שילד לא יכול להמשיך להתקיים, שילד חייב להיות מפורק. הארגון הזה מושחת מפנים. כשמישהו אומר בזמן קפטן אמריקה 2, טוב, תקשיבו, פשוט נפנה את החברה הרעים ונתחיל מחדש, קפטן אמריקה אומר לו, לא. הדבר הזה צריך ללכת. הדבר הזה לחלוטין דפוק מהיסוד.
אני צריך להשלים כמה פרקים של סופשיינקי.
לא, אני לא, כי אני לא סובל את הסדרה הזאת.
זו, אבל אני צריך להשלים כדי שנוכל לענות על זה, אבל הסדרה די מתייחסת לעניין.
לא, אבל זה לא יכול לעבוד. ואז בסרט הזה, שהוא ממשיך לקפטן אמריקה, ווינטר סולג'ר, פתאום אומרים, פתאום מגיע הדבר הטוב הזה, אתה יודע, סמואל ג'קסון במלוא הדרו, ומישהו שואל בפלא כזה, מה זה הדבר הזה כזה? זה שילד, זה מה ששילד צריך להיות, ואני, קפטן, זה בדיוק כמו שאמרת, ההפך מן בפעם הקודמת.
אבל זה, בגלל זה אני אומר שאנחנו צריכים לראות את הפרקים של Agents of Shield, כי הם מגשרים בין הדברים האלה.
אבל אני לא רוצה לראות את Agents of Shield, it's a crappy series.
אני לא מסכים, היא משתפרת מאוד בשלב מסוים, אבל עידן אולטרון הוא לא המשך ישיר לקפטן אמריקה 2. הוא המשך ל-Agents of Shield. זה העניין. הוא המשך ל-Agents of Shield, שמתבסס על החומר שנוצר בין השאר בקפטן אמריקה 2, ב-Iron Man 3, בתור 2, ובנוקמים הקודמים גם כן, כי להלק אין סרט נוסף משלו.
אז זה מרגיש כמו שיעור הבית, הוא אומר לי כאילו הדבר הזה יהיה מוצדק רק אם תראה את כל הדברים האחרים במקום הדבר הזה.
אתה יכול להבין את הסרט גם בלי זה.
לא, אני יכול להבין את הסרט, אני לא יכול להבין למה הדמויות עושות דברים מסוימים בלי לחשוב שהן אידיוטיות. למה איירון מן נפטר בכל השירונות שלו בסוף איירון מן 3? ואומר, טוב, אני מתחיל פאוזה חדשה, ואז בתחילת הסרט הזה, אופ, אני איירון מן, עם כל השירונות הנוספים.
זה, תראה, הוא גם פורש פעמיים, תכף.
וגם בסוף הסרט הזה, זה כבר פעם השלישית, אני חושב שהוא פורש.
הוא מאוד רוצה לפרוש, אבל לא מצליח.
הוא מאוד רוצה לפרוש, ומרוול כל הזמן הולכים לזרוק.
Pulling me back in.
Pulling, מביאים מסעית מלאה כסף אליו הביתה.
כן.
והקול של וידון, עכשיו, הקול של וידון מספק באמת כמה בדיחות מאוד מאוד משעשעות, אבל הבעיה שלו הוא שהוא נותן הרבה פעמים לוואן ליינרים להשתלט על הדמויות. בסופו של דבר, התוצאה היא שאם אתה רואה את הסרט ואתה עושה את העיניים, אתה מתחיל לשאול את עצמך מי מדבר, כי לכולם יש את הבדיחה הזאת שתמיד מוכנה. וזה לא סתם בדיחה, זה הבדיחה הווידינית הזאת של, אני יודע מה אמור לקרות בסרט גנרי, אבל בגלל שאני כבר ראיתי את הסרט הזה ויודע מה אמור לקרות, אני אגיד משהו הפוך לגמרי. כזה, we can't surrender, ואז שנייה אחרי זה לוחש לצד, I'm going to surrender.
כן, זה
עוד פעם עשו בסרט הזה את הבדיחה של הנבל הזה שנושא נאום דרמטי, ואז באמצע של הנאום הדרמטי מישהו מרביץ לו ומעיף אותו. זה קרה לאולטרון 3 פעמים, אני חושב.
אני לא יודע, אותי זה יצחיק כל פעם.
זה יצחיק אותי באבנג'רס הראשון שזה קרה ללוקי, כי אז היה באמת לא צפוי. בסרט הזה, ברגע שמישהו מתחיל לפתוח את הפה שלו ולשאת נאום, אני סברתי את השניות בראש כזה, 3, 2, 1, פוף אגרוף.
אוקיי, אם כבר הזכרת לדעת מה מצפים ולעשות ההפך, הוקיי. האם אי פעם ראית בנייה כזאת לדמות שהולכת למות בסרט, והבנת שהוא לא הולך למות כי נעשתה בנייה לזה שהוא הולך למות?
כן, זה הכל
כמו. כן, אין לי תלונה מיוחדת נגד זה, אבל זה בנייה מן מצב כזה של, אוקיי, אם הוא הורג אותו, אז זה יהיה הדבר הכי לא נכון לעשות, כי הוא פשוט נתנו רמז שהוא הולך להרוג אותו. וזה ג'וס וידון, אין לו בעיה מוסרית, אתה יודע, להרוג דמויות.
למרוול, לעומת זאת, יש בעיה כספית להרוג דמויות.
הם מסתדרים, אתה יודע.
כן.
תור שתיים. הם מסתדרים, אבל העניין הוא ש... כן, אוקיי. הוקיי, בסרט הזה יש אפילו, עוד פעם, חלק ממה שאני כן אוהב שעשו, שהם מתייחסים לבעיות מסרטים אחרים, שאנחנו לא יודעים כעת שום דבר על הוקיי. ופה... קצת הפכו איזה בדיחה, קצת לקו הלילה נוסף, שמתברר שעם כל מה שהוא מסתיר, שואלים אותו, הרופאה שואלת אותו אם יש לו חברה שיכולה לבוא, אומר, אין לי חברה, מתברר שהוא נשוא עם ילדים.
אין לו חברה, הוא לא שיקר, כאילו, נכון? יש לו אישה.
זהו, ואפילו חוץ מבלק ווידו, אף אחד מהאבנג'רס לא ידע על זה, הוא עד כדי כך... עד כדי כך
שיל טוב בין חיי המשרד לבית.
וגם עד כדי כך ניק פיורי טוב בלדאוג שהסתירו דברים. והוקיי למעשה מתייחס לזה שהוא די חריג שם. זאת אומרת, בלק ווידו היא גם, אין לה כוחות על, אבל היא מרגלת על, היא מחסלת על. היא בנויה ככה שהיא אומנה להיות באמת מכונת לחימה הכי טובה שאפשר במסגרת הפיזיקה האנושית. הוקיי הוא קשט מאוד טוב. והוא בעצמו מתייחס לזה באחד הסצנות, שהוא אומר לסקארלט וויץ' שכאילו, אנחנו נמצאים במצב מוזר שבו, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל כאילו חבורה של גיבורי על נלחמת ברובוט שרוצה להשמיד את העולם, ומי ששומר על איך נלחם עם חץ וקשת. הוא מודע לזה שהוא חלש יותר מבחינה פיזית, הוא מודע לזה שהוא דמות פחות אהובה על הקהל, נקרא לזה. והסרט פשוט מלא בכל מיני רמזים לזה שהוא הולך להיות הדמות המשנית שמתה, כי יש לו הכי הרבה מה להפסיד. והוא לא מת. הוא
מוציא תמונה של אשתו לפני המשימה האחרונה.
הוא אומר, אני הולך לתקן את הפרקט.
במשימה האחרונה שלי, ועוד שני ימים יש לי פרישה.
אין לי ספק שכל הדברים האלה הוכנסו כדי ללכת נגד הקלישה. אם זה מוצדק או לא, זה עניין אחר. אני חיבבתי את זה כי אמרתי, אוקיי.
אני שמח שהם הרגו את הדמות שהם כן הרגו, כי הדמות הזאת הייתה מיותרת לחלוטין מבחינתי, אז גילו. זה היה כזה, זה לא היה כזה יופי ומת, זה כזה, נפטרו ממישהו שבחנות פשוט לא עבד להם בתור דמות ראשית.
כן,
ראשית. כי אהרון טיילור ג'ונסון,
הוא לא היה ראשי אפילו.
יברך את ליבו,
הוא לא כזה שחקן טוב.
לא, אפילו בקיקס שמאוד אהבתי, זה לא היה בגלל המשחק שלו, זה היה בגלל הרבה דברים אחרים.
עכשיו, אליזבת אולסון לא שחקנית טובה בסרט הזה, אבל היא שחקנית טובה באופן כללי, אז אני מוכן לסמוך עליה שכשיתנו לה קצת יותר פוקס, ויגידו לה, טוב, בסדר, עשית את המבטא בסרט הבא, הדמות שלך הלכה לשיעורי אנגלית כשפה שנייה, ועכשיו היא מדברת כמו בן אדם,
זה יעבוד. קריס אבנס הוא לא שחקן טוב במיוחד, אבל בתור קפטן אמריקה הוא עובד. מרק רופאלו, שחקן שאני אישית לא אוהב, אבל אני נהנה לראות אותו בתור ברוס בנר, כי משהו מתחבר שם. זה ליהוק שנורא מתאים, עוד פעם, אולי זה בגלל שהם עובדים עם ג'וס וידון, אבל קריס אבנס עבד גם עם במאים אחרים בתור קפטן אמריקה. אף אחד מהם, חוץ מרוברט דאוני ג'וניור וסקארלט ג'ויינסון, אף אחד מהם הוא לא שחקן שאתה רואה בשבילו, אתה לא רואה את הסרט בגללו. אתה רואה את הסרט בגלל הדמות. רוברט דאוני ג'וניור, איירון מן הוא פשוט הוא הליהוק הטבעי ביותר לדמות הזאת.
כן, אבל הוא, אתה יודע, הוא פרש כבר 3 פעמים, הוא צריך להישאר בחוץ פשוט, כי לדמות הזאת אין לאן ללכת.
סיביל וור.
אין לדמות הזאת לאן ללכת, זה הקרקטר ארק שלה הושלם כבר לפני 2 סרטים מינימום, כאילו.
אין ברירה אלא להפוך אותו לנבל, זה הכיוון.
יש ברירה, לתת לו לפרוש ולהחליף אותו בדמויות אחרות.
ואז כל הזמן ישאלו, מה עם טוני סטארק, איפה הוא?
הוא מנהל את החברה.
הוא יותר מדי גדול בשביל שיתלמוד.
הוא שותה מרטיני.
הוא יותר מדי גדול בשביל שלא יערבו אותו.
הוא נפל מגג ומת בין הסרטים.
וואו, זה יהיה הרעיון הכי גרוע.
זה רעיון נהדר.
הסרט מסתיים
כאמור בזה. הוא החליק על בננה.
הסרט מסתיים כאמור בזה שרוב הנוקמים המקוריים מתפזרים. וקפטן אמריקה באופן טבעי הוא היחיד ביניהם שבוודאות נשאר. שזה מאוד מתאים לאופי שלו. וכל אחד תור חוזר לאסגרד. הענק נעלם ממטוס. בלק ווידו יוצאת בעקבותיו. הוקאי הולך למשפחה שלו. ואיירון מן שוב פורש. וזה מסתיים תמונה עם רעיון קצת מוזר כזה של, רגע, אז בסרט השלישי יהיו לנו אבנג'רס אחרים, זה כאילו הרעיון? או שהם הולכים לחסל אותם בתחילת הסרט?
אני בעד, אבל אני בעד הגיוון הזה, אני בעד, אתה יודע, הקבוצה החדשה, אני פשוט לא סומך על מרוול שברגע ש...
מילא מרוול, דיסני.
שברגע שאבנג'רס 3 יתחיל, הם לא יזרקו על החברה הישנים עוד פעם מסעית של כסף ו... זה היה בתחילת הפרק הזה כזה, אוי אלוהים אדירים, פלקון ווור משין וסקרלט וויץ', כולם נפלו על בננה, החליקו על בננה בין הסרטים, אנחנו צריכים אתכם שוב. ואז טוני סטארק כזה, אבל וור משין לא נמצא בשריונך לפידה, אל תשאל שאלות, אתה איירון מן שוב.
טוב, אני אהיה רשעת שם.
קח 150 מיליון דולר.
לא, וזה העניין, כאילו, אלה דמויות יותר מדי פופולריות וחזקות, אישי שפשוט יעלים אותן. אם למעשה חלקם לא השתתפו בנוקמים 3, זה יהיה צעד מאוד אמיץ מצד דיסני ומרוול. קשה לי להאמין שזה יקרה.
תשמע, אני...
זה נראה כמו ניסיון לקליף הנגר שאתה יודע איך הוא ייגמר.
וזה לא שמישהו בהנהלה של מרוול מקשיב לנו, אבל כאילו, שנה שעברה היה לכם את אחד הסרטים המצליחים בעולם עם חבורה של דמויות שרוב האנשים שהם לא חווי מרוול הרדקור, לא רק שלא שמעו עליהם, כשהם שמעו עליהם בפעם השנה הם אמרו... הציץ המדבר והרקון הבן גלקטי, והי, כמה מיליונים, כמה בוכתות של כסף הסרט הזה עשה?
ואכן, בנוקמים 3 תהיה דמות אחת כנראה משומרי הגלקסיה.
כנראה יהיו את כל הדמות משומרי הגלקסיה.
טאנוס, כן. זה, וואו, תחשוב על זה, גם בנוקמים הישנים, גם בנוקמים החדשים, גם שומרי הגלקסיה בסרט אחד.
אוקיי, הסרט הזה אני חושב עשה עבודה טובה כמה שאפשר בהתחשב, אתה יודע, ג'וס וידון אני חושב עשה עבודה די טובה בהתחשב במה שבטח היה... רשימת הדרישות באורך ספר החוקים של ארצות הברית שהופלה עליו, כאילו כזה, כל הדמות האלה צריכות להיחלל, צריך להיות להם אקסמן מסך, אתה יכול להרוג בדיוק את הדמות הזאת, אתה לא יכול להרוג את הדמות הזאת, אתה צריך להכין את 14 הסרטים האלה הבאים, אתה יודע, הוא עשה עבודה טובה בהתחשב בכל מה שהפילו עליו, אני פשוט, אתה יודע, הוא עשה את המקסימום שהוא יכול לעשות, פשוט שהמקסימום הזה הוא לא כזה גבוה. מבחינתי הסרט הזה הוא... 7, אתה יודע, 7.5 מתוך 10, אם אני צריך לתת דירוג מספרי, פשוט כי הוא לא יכול להיות שום דבר יותר מזה. הוא יותר מדי פרק אמצעי בתוך איזה סאגה ענקית.
אני בכוונה נותן דירוגים מספרים, אתה יודע, כי אני חושב שכל סרט, אתה צריך לפרק אותם במקום לסכם אותם. במקרה הזה אני חושב שאני דווקא, אני מרוצה מהרבה דברים שג'וס וידון עשה ו... במאים סלש תסריטאים אחרים לא היו עושים, וחלק גדול מהסיבה שהוא יכול לעשות אותם זה כי כאילו, הסרט הקודם הכניס מעל מיליארד דולר.
אוקיי, בוא נגיד זה ככה.
יש לו הרבה חופש יחסי.
את הסרטים הקודמים של מרוול שאהבתי, עוד פעם, גארדיאנס, קפטן אמריקה 1 ו-2, אבנג'רס, רציתי לראות שוב די מהר. כשהסרט הזה נגמר, לא רק שאין לי שום רצון לראות אותו מהר, אני לא חושב שאני רוצה לראות את אבנג'רס אייג' אוף אולטרון שוב בשנה הקרובה. אם זה יצוץ על איזה מסך בזמן שאני בחדר כושר, מילא, אבל אשכרה לשבת ולראות אותו, אין לי שום כוונה לעשות זה.
זה מעניין שכאילו, לפחות ששאר אנשים אמרו לי, שאמרו, אני צריך לראות את הסרט הזה עוד פעם.
יש הבדל בין אני רוצה לבין אני צריך.
כדי לשפוט אותו. שזה מעניין, כי זה אומר שאנשים די מתקשים להחליט אם אהבו את הסרט, או שהוא לא מספיק עובד.
אני חושב שהציפיות באמת היו בשמיים, כאילו.
לא יודע, כאילו, אחרי שהסרט הראשון כל כך מצליח, אני אוטומטית מצפה שהשני יתקשה. אני לא אומר שלא יצליח, אבל שיתקשה לעמוד בסנדרטים.
דארק נייט רייזס?
ואני מאה שעוד יחסית אהבו את דארק נייט רייזס.
כן.
אבל לא אהבתי את בטמן מתחיל. בגלל זה מבחינתי הביר האפל היה קפיצה ענקית ברמה. נראה לי שפשוט... אני אוהב את הדברים שג'וס וידון עשה ברמת הדמויות. את הפיתוח שלהם כיצורים יותר מלאים, יותר שלמים... להתייחס אליהם יותר באמת כמו שהיו מתנהגים בעולם האמיתי ולא רק בתור אוסף של כוחות על. מבחינת העלילה, כן, יש הרגשה שזה פשוט מעבר בין סטורי ארקס. ומבחינת האקשן, אני חושב שיש ירידה לעומת הסרט הקודם. הסרט עדיין מלהיב, אבל בעיניי דווקא הנוקמים הראשון הגיע לעשה שימוש יותר טוב באפקטים ובא... ובסטים שהיו לו, אבל אני די אהבתי את הסרט, את עידן אולטרון, אני אהבתי אותו כי הרגשתי שהוא כן יכול להפתיע, שאני לא, גם אם אני צופה דברים שעומדים לקרות, אני לא מרגיש כאילו, כן, נו, עכשיו יקרה זה וזה וזה, וכולם יודעים. לא, אני כן מרגיש שהייתי מרותק ממה שיקרה, ושבאופן כללי, הכימיה שם עובדת. שזה מאוד מאוד קשה עם כזה אוסף של דמויות. לקחת דמות כמו הוקאי, שאין לו כוחות חוץ מזה שהוא קשת ממש טוב, ולהוסיף לו, להוסיף אותו לעלילה אחרי שסרט שלם קודם לכן, הוא, המאפיין העיקרי שלו זה שאין לו אופי, לקחת אותו ולהפוך אותו לדמות שלמעשה אכפת לי אם היא תמות או לא, זה דבר מאוד לא פשוט. בטח שעושים את זה דרך קלישאות.
אוקיי, נעבור לסרט השני להשבוע.
אין הרבה,
אנחנו חייבים. הרבה זמן, כן. הסרט השני להשבוע, גם כן מספר 2 בסדרה, בסדרת סרטי גיבורי על, ואנחנו מדברים על... אנחנו מדברים על...
You have to understand, we thought Bobby was going to a school for the gifted.
Bobby is gifted. You should see what he can do. Have you tried not being a mutant?
Since the discovery of their existence, mutants have been regarded with fear, suspicion, often hatred.
Drop the knives and put your hands in the air.
I can't.
Are they the next link in the evolutionary chain? Or simply a new species of humanity fighting for their share of the world?
What do you need, William?
Just your authorization for a special operation, Mr. President.
We've managed to gather evidence of a mutant training facility
in upstate New York.
This facility is a school.
Sure it is.
X2, X-Men United, X-Men 2, אלה זה הרבה שמות לסרט.
בעברית זה היה פשוט X-Men 2 לדעתי.
כן. סרטו של בריאן סינגר, על פי תסריט של מייקל דורותי, דן האריס ודייוויד הייטר. הייטר?
הייטר's gonna hate.
כן. ובסרט הזה משחק, על פי דמויות שנוצרו על ידי ג'ק קירבי וסטנלי. כן. פה ג'ק קירבי מופיע ראשון. מעניין.
אוקיי.
בסרט משחקים פטריק סטוארט, יוג'קטמן, כי זה מה שהוא, איש גדול ושרירי. איאן מקלן, הלי ברי, פאמקה ג'נסן, ג'יימס מרסדן, ריבקה רומיין סטיימוס, בריאן קוקס, אנה פקווין ואלן קאמינג.
ואלן פייג' לעשר שניות.
לא, זאת לא אלן פייג', שדו קט בסרט הזה היא לא אלן פייג'.
אני די בטוח שכן.
לא, לא, לא. סתם. אז מי זאת? שדו קט שיחקו אותה בשלושת הסרטים הראשונים של שלוש שחקניות שונות, כי אף פעם לא חשבו שתהיה דמות ראשית עד הסרט השלישי. אז אתה מביאו מישהי.
אוקיי.
אוקיי.
ואז בסרט ב-Days of Future Past היא פתאום...
אלן פייג'
כן, היא אחת הדמויות החשובות ביותר.
ומוכיחה שאלן פייג' באמת לא מזדקנת, כי גם 40 שנה בעתיד היא נראית אותו דבר בדיוק.
טוב, מוטנטית.
כן. לא, היא אלן פייג'.
לא, אלן פייג', מוטנטית.
אוקיי. העלילה של הסרט, זה המשך לסרט אקס-מן הראשון מן הסתם. זה עולם אלטרנטיבי שבו האבולוציה עשתה... פנייה חדה בקרב חלק ניכר, חלק קטן מהאוכלוסייה, אנשים הם מוטנטים, ולא מוטנטים כמו בעולם שלנו, אנשים שנולדו עם נגיד, אצבע אחת אקסטרה או ג'ינג'ים, אלא מוטנטים, אנשים שנולדו עם יכולת לראות קרני לייזר מהעיניים, ולשרוד כל פציעה ולשלוט במגנטיות.
אז ג'ינג'ים.
בסוף הסרט הראשון, קבוצת האקסמן ניצחה את נבל העל מגנטו, שרצה... לגרום לבני אדם לראות את עצמם מנקודת מבט אחרת, נקרא לזה ככה בלי לספיילר את הראשון יותר מדי.
די ספיילרת אותו כבר, כשאמרת שהם ניצחו.
אוקיי, החברה הטובים ניצחו בסוף סרט גיבורי על, סליחה. אתה יודע, בסוף סופרמן 2, אחרי סופרמן שרד הסרט הראשון.
נו.
בכל אופן, האקסמן ניצחו, מגנטו נמצא בכלא, בני אדם בינתיים עדיין לא מודעים לקיומם של האקסמן, חוץ מאחד. אחד גנרל סטרייקר, בכיר בתפצות הברית, שמחליט שאחרי הרבה הרבה זמן הגיע הזמן לטפל בבעיה המוטנטית.
ומה הטריגר?
הטריגר הוא מתקפה של טרוריסט מוטנט על, על הבית הלבן, שבו הוא כמעט ומגיע להרוג את נשיא ארצות הברית. זה אגב סצנה מאוד מאוד מרשימה.
זה סצנת הפתיחה, כן.
אז אחרי המתקפה הזאת, גנרל סטרייקר מקבל את האישור של נשיא ארצות הברית לתקוף את בית הספר למוטנטים. בית ספר למוטנטים, חווה לגידול לוחמים ויג'לנטיז.
הם הסתירו טילים מתחת לבית ספר, לבטח או משהו.
ואנחנו מגלים מהר מאוד שהתקיפה הראשונית הזאת, שהמטרה שלי פשוט לעצור את רוב הילדים המוטנטים, כי חלק מהעלילה הרחבה יותר של הסטרייקר, באמת לפתור את הבעיה המוטנטית באופן סופי, מה שמכריח את האקסמן לאחד כוחות עם מגנטו, ולצאת להגן על הגזע שלהם, מין שלהם.
אתה יודע את מי אתה שואק, כי מבחינת מגנטו הם כבר, הם השלב הבא באבולוציה.
מבחינת מרוול קומיקס, לדוגמה, הם גם כן השלב הבא, הם גם כן לא בני אדם. זה סיפור נהדר. עכשיו, כל העיקרון מאחורי הקומיקס של אקסמן זה כזה, גם מוטנטים בבני אדם, אסור לך להפלות נגדם גזענות זרה. כשמרוול קומיקס רצו להפיץ צעצועים של האקסמן ברחבי העולם, המס על צעצועים האלה היו מאוד מאוד גבוהים, כי מסתבר שבארצות הברית מס יבוא על צעצועים בדמות בני אדם הוא מאוד מאוד גבוה, ולכן עורכי הדין של מרוול קומיקס טענו שמוטנטים הם לא בני אדם.
או מרוול.
ולכן המס יבוא צריך להיות הרבה יותר נמוך. והם ניצחו עם הטיעון הזה. אז כל הכבוד.
קלאסיק מרוול.
קלאסיק מרוול.
עכשיו, משהו ששמים לב אליו...
לאורחי דין יש כוחות על לבלבל לכנו את המציאות.
משהו ששמים לב אליו כשאתה מתאר את העלילה.
כן.
היא הרבה הרבה יותר מורכבת מהעלילה של הנוקמים. וזה נכון, כשאתה משווה כל סרט של אקסמן מול סרט מהעולם של האבנג'רס, הסרטים של אקסמן הרבה הרבה יותר מורכבים עלילתית, ועם זאת לא בהכרח יותר טובים.
לא.
זה צריך לשפוט כל סרט לפני עצמה. אנחנו נתמקד בסרט השני.
כן.
שדעתי הוא הטוב ביותר של אקסמן.
מסכים.
אוקיי. אז אני חושב שסיימנו את הפרק.
אוקיי, אבל יש שני דברים מאוד גדולים שמפרידים בין מה שנהיה מהאקסמן לבין מה שנהיה כאנוקים. דבר ראשון, כמו שאמרת לפני שהתחלנו להקליט, האקסמן התחיל בתור קבוצה... הרעיון,
תהליך הפוך למעשה.
כן, ואף אחד, האמת, כשיצא הסרט הראשון, אני לא חושב שמישהו חשב שיהיה סרטי סולו. הם חשבו, אתה יודע, אוקיי, נוכל אולי להוציא עוד סרטי אקסמן. אף אחד לא חשב שוולברין יהיה עד כדי כך, פופולר אפילו שהוא בהחלט היה הכוכב הראשי של הסרט.
גם לא חשבו שהסרט שלו יהיה עד כדי כך גרוע.
בכלל, הרעיון של לעשות סרטי סולו מסרטים של קבוצות, זה לא משהו שנראה לי מישהו עשה.
זהו, אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו עכשיו, כי האבנג'רס עשו את זה, ועכשיו גם מתחילים לעשות את זה עם היקום של DC.
אז כן.
אבל אקסמן...
לפני 10 שנים, סרט זה יצא ב-12 שנים, סרט זה יצא ב-2002? כן. זה היה עידן שונה לגמרי. דבר שני, בעוד שאבנג'רס, באמת כל הסרטים של מרוול, מאוד מאוד אימצו את האייקונוגרפיה של גיבורי העל, כאילו התחפושות נאמנות לקומיקס, והכל מאוד מאוד צבעוני, וזה באמת כזה הגישה הזאת של יקום שכולל הכל, אתה יודע, יש בו גאונים עם חליפות שריון סופר מתקדמות, ואלים נורדים,
ולוחמים... הוא הרבה יותר קומיקסי גם במראה שלו.
כן, עכשיו, העולם של האקסמן, בתקופה שבה זה יצא, הם עשו את ההחלטה שכנראה הייתה הכי נכונה לזמנה של, אוקיי, בוא נקלף את הקונספט הזה למה שחשוב בבסיס שלו.
שנאמר, למה ציפית? הספנדקס סוב?
כן. זאת שורה שאני אומרת בסרט, ובימינו אף אחד לא אמר את השורה הזאת, אם פשוט כן, היו שמים את וולברין בדיוק בספנדקס הצהוב.
כי כשאקסמן הראשון יצא ב-2000, אם אני לא טועה.
99 אפילו.
לא, 99 או 2000.
ספיידרמן הראשון היה 99, אקסמן.
לא, ספיידרמן הראשון היה 2001 או 2.
באמת?
כן.
אוקיי.
אחרי 9-11.
נכון.
ג'יזוס, כן. כשאקסמן הראשון יצא, זה היה בתקופה שבה סרטי גיבורי על נחשבו לרעיון רע.
הם עדיין החלימו מבטמן ורובין.
כן, בלייד לא היה מספיק מוצלח בשביל לחדש את הז'אנר, הוא גם עצמו לא מספיק מפורסם. בטמן הלך והידרדר, ודברים אחרים שזה נגיד ספון, דברים כאלה, לא סרטים מוצלחים. ולקחת תקציב גדול, עם שחקנים מפורסמים יחסית, אז הם לא היו כאלה מפורסמים.
לא, השחקן הכי מפורסם שם זה
איין מקלן גם, ופטריק סטוארט.
פטריק סטוארט. איין מקלן היה לפני לורד אוף
דה רינגס. הוא היה מועמד לאוסקר כבר בשלב הזה.
יש הבדל בין מועמד לאוסקר לבין מפורסם.
נכון. איין פקווין שחתה באוסקר כבר בשלב הזה, באמת.
כאמור, יש הבדל בין מועמד לאוסקר למפורסם.
בכל אופן, הרעיון של לקחת צוות של שחקנים איכותיים, נקרא לזה. עם תקציב גדול, במאי שלא הביאו אותו משום מקום, זאת עשה את החשוד המיידי, ולתת לו לאבד סדרת קומיקס מוכרת, כי אקסמן בשנות ה-90 היה מאוד מפורסם, כן. בסדרה סדרה מצוינת גם.
כן.
לתת לו לעשות את זה, ושזה לא ייראה כמו הקומיקס, זה היה סיכון מאוד מאוד גבוה באותם ימים, אחרי איזה שנה או משהו כזה יצא ספיידרמן ושבר כל כך הרבה קופות, שפשוט מאז כל סרט גיבורי על שיוצא מנסה לחקות את ספיידרמן.
אני חושב שרובם עלו על ספיידרמן, אתה יודע.
רובם, אבל ספיידרמן קבע את התבנית. ואקסמן הראשון הלך נגד התבנית הזאת, ואקסמן 2 עוד יותר הולך נגד התבנית.
כי זה מזהה משהו מאוד חשוב. הקונספט הבסיסי של אקסמן זה לא בהכרח קונספט שדרוש להיות במה שנקרא סכמת גיבורי על. זה נהיה סיפור גיבורי על, כי כשהיוצרים שלו יצרו את זה, כשסטנלי וג'קרבי יצרו את זה, וכשקריס קלרמונט בא בשנות ה-70 ושחרר את המותג הזה, הם פעלו בתוך הקונבנציות של עולם גיבורי, אבל הקונספט המרכזי, אתה יודע, יש שינוי אבולוציוני בתוך המין האנושי, והאנושות צריכה להסתדר מול קבוצה של אנשים עם כוחות על, זה לחלוטין קונספט מדע בדיוני. כאילו, אתה יכול למצוא את זה, אתה יכול לחשוב על סיפור מדע בדיוני קלאסי ולהגיד, כן, זה הרעיון הבסיסי.
מצד שני, בריאן סינגר לקח את זה כל הזמן להשוואות לעולם האמיתי.
לא, כן.
הסרט נפתח בציטוט של לינקולן.
כן, והוא גם מתרחש, אתה יודע, כמה שנים בעתיד. זה הסרט הראשון, מתרחש, לא אומרים לנו מתי אחרים.
יש קטע שבו מגניטו שואל את אחד המוטנטים הצעירים, איך קוראים לך? והוא אומר לו, ג'ון, מה השם האמיתי שלך? קריצה לזה שג'ון זה שם העבדות שלו. יש עוד הבעיה שיש גם רמיזות, יש השוואות מאוד ברורות ליהודים, להומוסקסואלים, למעשה כל קבוצה נרדפת בהיסטוריה, אפשר להלביש אותה על אקסמן כפי שבריאן סינגר רואה אותם.
ובגלל שהסרט נמנע מהאיקונוגרפיה של גיבורי על ההלבשה הזאת עובדת יותר טוב, אני חושב שזה באמת אחד הכוח הגדול של אקסמן 2 בא מהעובדה שאין לך טוב או רע מוחלטים, זה באמת, זה לא כמו הנוקמים והנוקמים 2 שבו יש לך את הבחור הרע והחברה הטובים, כאילו בסרט הראשון היה לך את מגנטו בתור האיש הרע, וגם אז כולם תרחו להגיד, כן, אבל אנחנו מבינים לחלוטין למה הוא עושה את זה, וגם המזימה הסופית שלו, אתה יודע, אם הוא היה יודע מה היא הייתה גורמת, הוא כנראה לא היה הולך איתה. המזימה שלו הייתה, עכשיו במצפולר מסרט הראשון, לגרום למוטציה בקרב האום זה היה?
בקרב, כן.
כן, נציגים פוליטיים שהגיעו לניו יורק באותו זמן, כדי שהם יוכלו להבין איך מוטנטים חיים. זה מזימה, אתה יודע, שאין לה, אתה יודע, יש לה נפגעים, אבל הוא לא רצה להשתלט על העולם או משהו כזה.
פוליטית יותר משהיא מרושעת.
והסיבה העיקרית שהאקסמן הלכו נגדו זה כי מסתבר שהמכונה הזאת בסופו של דבר כן הורגת את כל מי שמושפע ממנה.
כן.
וזה, אתה יודע, זה היה לחלוטין.
ואז באקסמן 2, מגנטו, הם חייבים לשתף איתו פעולה, הוא למעשה מציל את העולם. ואז מנסה להשמיד אותו, אבל
הוא לא מנסה להשמיד אותו, הוא מנסה רק להרוג את כל בני אדם.
כן.
אבל אתה מבין כל הזמן מאיפה הוא בא, וזה אני חושב למה הוא עובד יותר טוב מאולטרון, כי אולטרון, אתה יודע, עם כל הנאומים שלו, בסופו של דבר הוא עדיין מבחינתי רובוט מרושע, מגנטו הוא מישהו שגם אם אני לא מסכים איתו, אני יכול להבין, אוקיי, למה הוא עושה כל דבר שהוא עושה, ואיך הוא הגיע למסקנות שהוא הגיע אליהן.
תראה, אולטרון נבנה בתור דמות לסרט אחד.
כן.
מגנטו מראש היה דמות שאמורה להחזיק סדרה.
ועם כל הכבוד לג'יימס ספיידר, הוא לא איין מקלן.
אף אחד לא איין מקלן.
כן. אילו, אף אחד לא איין מקלן.
אבל אני זוכר כשראיתי את אקסמן 2 בקולנוע, שני דברים ש... פשוט נשארו איתי עד היום מהצפייה הראשונה. אחד זה סצנת הפתיחה שהיא באמת מצוינת. האפקטים עברו 13 שנה או משהו כזה, כן. האפקטים מחזיקים. אין בסרט הזה כמעט אף אפקט שלא נראה טוב גם היום. יש קרב שם.
הקרב אבל... לעבוד עם פיירו שבו משמש בעת שלו כדי לדחוף את השוטרים נראה קצת מגוחך.
לא יודע, אז תראה, הם השתמשו שם בעת שאמיתית לשם שינוי.
זה עדיין נראה מגוחך.
הסרט... אוקיי, קודם כל, סרט הפתיחה מאוד מרשימה, גם היום. והדבר השני זה מיסטיק. שהיום אנחנו קצת יותר רגילים לחשוב עליה בתור דמות מלאה, כי בסרטים החדשים ג'ניפר לורנס מגלמת אותה ואנחנו רואים את הסיפור המקור שלה. אבל כשרבקה רומיין סטמוס גילמה אותה בסרט הראשון, היא לא הוציאה מילה, הייתה שכירת חרב דוממת.
גם בסרט הזה היא לא מדברת הרבה.
שכירת חרב ג'יימס בונד ממש.
כן.
שפשוט מכשול בדרך. בסרט הזה היא ממש דמות, והמעט שהיא אומרת,
כן.
הוא משמעותי, ואני פשוט זוכר את זה. המשפט הראשון שהיא אומרת, Nightcrawler, אוקיי, קורט וגנר, אבל כן. בקרקס במינכן, כן. Nightcrawler שואל אותה בעצם, אם את כל כך מפחד למה שבני האדם יעשו כשהם ידעו שאת מוטנטית, ואת יכולה לשנות צורה, למה את לא כל הזמן פשוט משנה צורה ש... שיחשבו שאת רגילה.
Because I shouldn't have to.
We shouldn't have to.
כן.
זה עוד יותר חשוב. היא לא אומרת כי אני לא... היא אומרת כי זה לא צריך להיות ככה.
זה המקרה של כל המוסיף גורע, כי באמת אני חושב כל מה שג'ניפר לורנס עשתה עם הדמות שלה בשני סרטים, ועם כל הפוקוס העצום שהיא קיבלה, לא משתווה לסצנה האחת הזאת.
כן.
זה לא שרובקה רומיין סטמוס היא שחקנית נהדרת רוב הזמן, זה פשוט איך שהדמות בנויה, ואיך שהמשפט נאמר בדיוק ברגע המתאים, ואיך שזה מתאים לעובדה שהיא שותקת כל שער הזמן.
זה כמו, אתה יודע, קמי סמית היה סיילנט בוב ב5 סרטים? 5.
משהו כזה, כן.
והוא הקפיד שאם הוא מדבר זה רק משהו חשוב. ובקלרקס הוא אומר שם את המשפט שהוא בערך המשפט הכי חשוב בכל הסרט, אני לא ספיילר אותו, אבל זה נהיה הגימיק שלו, שבכל סרט הוא... אומר מעט מאוד. עכשיו הוא עושה זה גם כדי להעביר מסר, גם כי הוא יודע שהוא לא שחקן טוב במיוחד, וגם כקטע קומי. רבקה רומיין סטמוס לוהקה לא בהכרח בגלל כישורי המשחק שלה, כמו בגלל שהיא נראית ממש טוב באיפור גוף כחול, אבל הצליחו לבנות אותה ממש טוב, הצליחו להביא אותה למצב שבו אתה מצפה לשמוע אותה מדברת, וכשהיא מדברת, היא באמת אומרת את המשפט שמגדיר לך את כל הסרט, כל המטרה של הדמות שלה, כי למה שהיא תלך עם מגנטו לכל מקום, הוא סוחב אותה להרפתקאות מסוכנות, למה באמת שהיא לא פשוט תתחזה למישהי שאינה מוטנטית ותתנהג כרגיל, וזה לפני שיצאו אקסמן ההתחלה ו-Days of Future Past שיותר נותנים לך רקע לדמות שלה.
אגב, על פי Days of Future Past ואקסמן ההתחלה, מסתבר שהיא ואקסאביר הכירו כל הזמן הזה, והוא לא אמר כלום במשך שני סרטים.
כן, יש לו את הקטעים האלה.
זה כזה, זה פשוט לא עובד. אני, כשיצא אקסמן ההתחלה אמרתי, אוקיי, אין לזה כמעט שום קשר לסרט הקודם, זה פשוט ריבוט, המשכיות חדשה, ואז הם התעקשו לחבר ביחד שני דברים שלא ממש הולכים טוב.
כן, טוב, צריך לציין, הסרט השלישי,
The Last Stand,
כן. הוא ידוע לשרצה, בוא נגיד.
זה סרט של ברט רטנר, נפסד.
זהו, בריאן סינגר עזב את הפרויקט כדי לעשות את סופרמן, זו הייתה טעות. לעשות את סופרמן חוזר.
זאת הייתה טעות.
הוא עזב את אקסמן, והפיקוד עבר לברט רטנר באמת שהוא אפילו לא מתקרב להיות במאי שיכול להתמודד עם כל כך הרבה דמויות, ובצורה מורכבת עד כדי כך. ואנשים שונאים, לדעתי בצדק, את הסרט השלישי, כי אחרי X-Men 2, הרף מאוד עלה. זה מהמקרים הנדירים שבהם סרט ההמשך הוא יותר טוב מהסרט הראשון, והסרט הראשון היה טוב. אבל הסרט הראשון היה צריך עוד היה צריך להיות הקדמה.
הסרט הראשון היה כזה מאמור, היה באמת מאמורה.
כן, זה היה מין ניסוי כלים כזה.
איך אנחנו בדיוק עושים את הדברים
האלה. בסרט השני הם הבינו איך.
עכשיו, וכן, בהרבה... אני טועה באמת איך קהל שכבר באמת גדל על האבנג'רס ואיירון מן התרגל לסרט הזה. דבר ראשון, הוא הרבה יותר שקט בהשוואה לאבנג'רס.
חוץ מכל הפיצוצים וזה.
יש פה מעט מאוד. כמה סצנות אקשן גדולות יש בסרט הזה?
יש כמה.
יש לך את הפתיח, יש לך את הקרב בבית הספר.
המכוניות המתפוצצות.
המכוניות המתפוצצות.
של המשטרה.
זה סצנת קרב, זה ממש כאילו לואו דאון, ויש לך את הקרב בסוף בין וולברין לדף סטרייק,
ואת הסכר ש...
זה לא, אבי, הסכר מתפוצץ, זה לא סצנת אקשן, זה סצנת אסון. ויש את המטוס. והרבה מהן, הרבה, אתה יודע, דבר ראשון, יש לך הרבה פחות דמויות שנלחמות רוב הזמן, והן הרבה יותר, אתה יודע, קטנות בפיצוצים באמת, כי בוא ניקח את הסצנה הגדולה, באמת, וולברין בזרקס אאוט, וולברין הורג הרבה אנשים, וזה PG-13, אז הוא דוקר 20 חיילים, והם לא מפילים טיפה
את המחק. אז זה מה שלא היה קורה, לא היו נותנים לו לעשות את זה היום.
לא, הם היו רובוטים היום.
זהו, זה באמת, זה מה שאני לא זכרתי אותו, וכשראיתי את הסרט עוד פעם, אני קצת הופתעתי, הם ממש הורגים שם אנשים, זה לא שאתה יודע, קצת מכות כדי שיצאו, כדי לנטרל אותם. הוא דוקר אנשים למוות שם.
שוב ושוב ושוב.
והוא הגיבור.
הוא כנראה מגלזגו. חשבנו
הוא קנדי האמת.
זה מה שחשבנו בעצם מגלזגו, הוא אוהב לדקור אנשים. והם לא מדממים, עוד פעם. זאת הבעיה של הסצנה הזאת, כי הם מתעקשים, מילים הם היו מתעקשים להראות את הדקירות, אתה יודע, הוא ניגש למסדרון שם עם קסק ואנשים נופלים, אבל הם מתעקשים להראות אותו. אתה יודע, מכניס הסכינים לאנשים, מוציא את היד ו... מסתבר שבגוף האנושי יש בעיקר אוויר, כי הם פשוט נופלים לרצפה.
אוויר וחול.
כן.
אבל זה באמת משהו שאני לא זכרתי שעד כדי כך, כי היום לא היו עושים את זה. היום, אתה יודע, Guardians of the Galaxy, אתה לא תראה את סטאר-לורד דוקר אנשים.
לא, הוא יורה בהם בקרן לייזר.
כן, זה יהיה הרבה יותר ככה מרחוק.
קפטן אמריקה זרק על מישהו סכין אמת דרך היד. זה היה ממש מפתיע.
כן.
בקפטן אמריקה ווינטר סולג'ר. הוא זורק למישהו סכין דרך היד, וכולם כזה מה?
כן, זה לא גיבור, זה לא קפטן אמריקה.
החייל הזה במלחמת העולם השנייה שבוודאי ירה במכונת ירייה בלפחות 200 נאצים בסרט האחרון שלו.
תראה, הלק,
כן,
הורס ערים שלמות.
אף אחד לא היה בבניין.
זהו, והם מעשה מציינים בעידן אולטרון. טוני סטארק בודק שהבניין ריק לפני שהוא מפיל אותו על הלק כדי להרגיע אותו.
לא, אז האמת, קצת לחזור לעידן אולטרון, מה שאהבתי...
אחת הבדיחות המוצלחות, כאילו, כמה זמן ייקח לנו לקנות את הבניין הזה.
לא, אבל מה שאהבתי באופן כללי זה שבאמת אחרי ההרס המסיבי בסרט השני, כל פעם שמתחילה סצנת קרב, מיד קפטן אמריקה אומר, אוקיי, מי יכול להיפטר מכמה שיותר, מי יכול להוציא את הקרב הזה מהמקום המאוכלס, או לפנות את האזרחים כמה שיותר מהר. וזה לא רק משפט, כאילו, כל הסרט, ברגע שמתחיל קרב, מיד מתאמצים לצמצם את הפגיעות, וזה תוצאה הגיונית של הסרט הקודם.
כן.
עכשיו, ב-X-Men 2 באמת אין את הבעיה הזאת, כי אין הרבה חפים מפשע, הם כמעט ולא נמצאים באזור עירוני.
כמעט הכל זה בין מוטנטים לבין אנשים שעוטפים אותם.
כן, או מוטנטים אחרים, חוץ מהסצנה באמת בבית של בובי. כן. שזה סצנה שהרבה אנשים תמיד, שהרבה אנשים אוהבים, כי זה באמת ההשוואה הכי ברורה בין Plight of Mutants ל-Plight of Homosexuals.
וכי יש שם כנראה מרפרצים לבאפי, כנראה גם בגלל זה אנשים אוהבים אותו.
איזה רפרנס לבאפי?
Have you tried not to be a mutant?
Have you tried not being a slayer, כאילו?
כן.
אוקיי.
אני לא ראיתי הרבה פרקים של באפי, אז לא כל כך זיהיתי את זה אז, אבל אמרו לי.
אבל זו סצנה שאני חושב עובדת ממש ממש טוב, כי באמת למשפחה יש תגובות אמינות, נקרא לזה, בתוך המגבלה. כאילו ההורים, הם לא ישר כזה, אוף לי מהבית, אני לא רוצה, אתה לא הבן שלי יותר, זה כזה.
כן, ושוב, העניין של כאילו... קצת משווה להומוסקסואליות, ליציאה מהארון.
קצת? זה לגמרי...
פשוט הסרט הזה, כל קבוצה נרדפת מקבלת איזה עסקור פה.
לקווין סמית היה רעיון אחרי שהסרט הזה ויצא, והוא אמר, כן, זה סרט נהדר, ואגב, אם את אוהבת וולברין בסרט הזה, you must be gay. FYI.
אוקיי.
אוקיי. You gay kid. אבל מה שרציתי להגיד על הסרט הזה...
אני אגיד מיסטיק, אז כאילו, אני בסדר.
אוקיי. בסדר. וזה לא בסדר, נכנסת למלכודת הרטורית.
לא, אני בסדר באופק רבי, לא קשור, אני מרגיש טוב.
מה שאני רוצה להגיד על הסצנה הזאת, אני חושב שהיא עובדת טוב, כי באמת, כולם מגיבים באופן נורמלי, אפילו האח הקטן שנכנס לפאניקה ומתקשר למשטרה, כאילו. זה כזה, יש מוטנטים בבית, אני לא יודע מה לעשות, אתה מבין כאילו למה הוא עשה את הדבר הזה שהוא עשה.
כן.
אף אחד בסרט הזה לא מתנהג לנוחות העלילה, נקרא לזה ככה. תמיד דברים קורים מסיבות שמספקות.
זה אתגר גדול עם דמות כן. כמו מגנטו נגיד. שאתה לא יכול להפוך אותו לסתם נבל. אתה צריך שהוא יהיה... אתה צריך שהוא יהיה מאוד מאוד מאופק בדברים שהוא עושה.
והוא לא... הוא לא נבל. זה הטעות הגדולה שהסרט השלישי עשה, שהם פשוט הפכו אותו לנבל. יש לו את השורה המטומטמת הזאת בשלישי.
זו אחת הטעויות הגדולות שהוא עשה.
יש את השורה המטומטמת הזאת בסרט השלישי, שבו הצבא של מגנטו מגיע לכלא, ובמקום לטפל בחיילים מעצמו, הוא אומר לו, לא, pawns go first, והוא שולח את כל הלקיס שלו לחטוף כדורים.
כן.
וזה משהו שמגנטו של 1 ו-2 לא יעשה, כי מגנטו של 1 ו-2 אכפת לו מהמוטנטים,
לא
אכפת
לו ממישהו תופס
כאנשים שלו.
גם הסרטים שיצאו מאוחר יותר, חלק מהדמות שלו זה, הוא רוצה לעשות את הדברים בעצמו, הוא רוצה לדאוג שהכל נעשה כמו שהוא תכנן. באקסמן הראשון זה קצת פחות ככה, כי הוא כן שולח את סרבטוט וטוד וכל זה, אבל עוד פעם, הסרט הראשון היה יותר ככה ניסיון לפעול בלי נוסחה מוכרת. אז הם הלכו הנוסחאות של סרטים אחרים. ופחות עבד. הסרט השני כבר בנה לעצמו את העלילה בלי נוסחה מוגדרת. הוא לא ניסה להיות כמו סרטי אקשן מוכרים. לא יצריך למכור אותו בתור סרט אקשן מוכר, אלא בתור המשך לאקסמן. וזה עבד. והוא גם יצא, למעשה, הוא יצא שנה אחרי ספיידרמן, אז כבר לא צריכים אפילו להוכיח שיש קהל לסרטי גיבורי על.
כן, והסרט הזה היה הצלחה, ואחרי זה נפילה חופשית, אבל זה אשמת שער.
כן, זה טיפול מאוד לא נכון.
מה דעתך על המקום המרכזי של יו ג'קמן במה שנהיה סדרת האקסמן? זה לא קצת מפריע?
זה, תראה, רוצים שתהיה דמות אחת שיוכלו לבנות סביבה, אבל גילו שאי אפשר לתת לו סרט שלם כי הסרטים היו די גרועים. זה לא באשמתו, פשוט זו דמות שלא כל כך... הוא נורא ככה נע בין בחור טוב לבין בעניין שפשוט לא אכפת לו מאף אחד.
אגב,
אז קשה, קשה איתו, אבל בסרט הזה הם כן מראים יותר את הצד הרך שלו, הצד הדואג לחברים.
זה הסרט שהגיע לחשב לאיזון הכי טוב בין הדמויות, כי לא בין כל הדמויות, סייקלופס וסטורם כאילו באמת נמצאים שם בשביל למלא מספרים לחלוטין. אבל לפחות, את יודע, היה לך תפקיד המרכזי לאייסמן, ומגנטו קיבל סוף סוף את המקום הראוי לו.
ומיסטיק.
ומיסטיק. אבל באמת, זה אחת הבעיות של סרטים, סרטי גיבורי על, שנוטות פשוט לזרוק עוד מאוד דמויות על הצופים, כאילו, נייטקולר שם בשביל הסנט אקשן המציינת בהתחלה, ואז די חסר חשיבות.
כן,
סטורם,
אבל הוא עושה טוב.
סטורם חסרת חשיבות מההתחלה, וסייקלופס המסכן, כאילו, הדמות הזאת היא... לא יכולה לנצח.
האמת שזה גם קשור לזה שג'יימס מרסדן הוא לא שחקן מי יודע מה, ונותנים לו להיות הדמות הכי רגישה בסרט.
נותנים לו להיות זה שגונבים לו את החברה. גם בסופרמן חוזר של בריאן סינגר הוא הזה שגונבים לו את החברה.
אני חושב שיש פה איזה רמז.
כן. כן, בריאן סינגר
לא... אני מחושבת הוא יוצא לממלכה נפרדת כדי להציל את החברה שלו. יש לו איזה קטע.
וואו, כן.
אוקיי, במאים לא אוהבים את ג'יימס מרסדן, בואו פשוט נגיד את זה.
הוא הבחור הזה שהוא נחמד, אבל לא נחמד מספיק. זה כזה, אתה טוב, אבל אתה לא טוב מספיק כדי להיות איתה.
הוא נחמד טיפש כזה.
זה הכי יפה טוב, אינצ'נדל שם, זה הייתה באמת מטופשת.
כן. מצאו פה פתרון מעניין וחריג לשאלה של המשולש הרומנטי. וולברין וסייקלופס, שניהם מאוהבים בג'יין גריי, והיא אומרת שהיא מעדיפה את סייקלופס, אבל... זה נראה כאילו גם כשהיא אומרת את זה, זה לא ב-100%, אלא יש לך כל הזמן רמיזות של אולי בכל זאת תעדיף את וולברין. והסרט מסתיים בזה שהיא בחיתה במקום לבחור פשוט באחד מהם, היא מקריבה את עצמה כדי להציל את כולם.
אני לא חושב שזה נקרא פתרון למשולש שאומר את ההתאבדות של דמות.
לא, פתרון עלילתי, מבחינת זה ש... אני אומר, זה פתרון שהוא לא כזה שגרתי, על ידי זה שבמקום לגרום לה לבחור אחד מהם, היא בוחרת משהו הרבה יותר, מבחינתה, הרבה יותר חשוב מהמשולש הפרטי שלהם, היא בוחרת בלהציל את כולם.
במקום פשוט להשתמש בכוח שלה כדי להיכנס לעשות זה מתוך המטוס, או אפילו יותר גרוע, אם היא יכולה להרים מספיק כדי לעצור את זה, למה היא לא פשוט מרימה את כל האנשים שיש שם בלי המטוס, נותנת למטוס לטבוע ומרימה אותם לביטחון.
מעבר לזה, גם לא מאפשרת לנייטקרולר לבוא ולאסוף אותה.
לעשות טלפורטציה, למה אותה? כי הוא יכול לעשות טלפורטציה של כולם בזמן שלוקח לדבר הזה.
הוא חייב לראות לאן הוא מגיע.
בסדר, הוא מסתכל על הרקע וכזה, אני רוצה להיות שם, טף, 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 כאילו, זה לא, אין שמס, אתה יודע, זה לא כמו באבנג'רס אייג' אוף אולטרון שהם צריכים לפנות אלפי אנשים, הם היו צריכים לפנות תריסר אנשים, זה הכל.
השאלה שבעצם רציתי לפנות אליה זה, האם ג'יי מנסה להתאבד? כדי שהיא לא תצטרך לעשות הבחירה.
כדי שלא תצטרך להופיע באקסמן 3. היא ניסתה.
לא עבד לה.
היא ניסתה. בסוף סייקלופס לא הופיע באקסמן 3.
הוא הופיע קצת.
כן.
ספוילר, ספוילר. לא, אבל... ג'יין גריי, כאילו, היא... היא לא חולקת יותר מדי את מה שהיא אומרת. היא פשוט אומרת, אני עם סייקלופס, אני מעדיפה אותו.
אבל אני אוהבת לאכול סלרי בעיקר.
זה משהו שבגלל זה אני אומר, אוקיי, לא בטוח שאני לא אומר ששם כיוונו, אז זה משהו שאני לא יכול להתעלם מהאפשרות, שהיא כל כך מנעה את זה שיעזרו לה, ונמנעה מלהיות במטוס כדי לנסות להגן על כולם, שהיא לא יכול שלא לחשוב על האפשרות שהיא באמת ניסתה פשוט להוציא את עצמה מהמשוואה.
כשאני מסתכל על הסרט הזה, יש לי בעיקר חרטה על מה שקרה לרעיון של סרטי אקסמן, כי אני חושב שזה היה יכול ללכת למקום מעניין. אם היום ממשיכים עם התמה של, זה באמת, זה סרט מדע בדיוני על תרבות חדשה שנוצרת בתוך המין האנושי. ובמקום זה הם באמת הלכו לנתיב הכי צפוי וגנרי באקסמן 3 של עוד פעם קרב ענקי, ואז בפרסט קלאס ו-Days of Future Past הם הלכו למקומות כל כך שונים שכבר כמעט אין להם קשר למה שנהיה.
כן, אבל אני חושב שטוב שהם ניסו משהו אחר, שהם לא ניסו לחזור על המוסחה.
זה מעניין שהם ניסו, אני לא חושב שזה הצליח. אני הייתי יותר מעוניין בלראות מה היה קורה עם החזון של בריין סינגר, עד כמה שאפשר לקרוא לזה ככה.
תראה, בחייתי, אם בריין סינגר היה נשאר כדי לביים את הסרט השלישי, יש סיכוי שהוא היה מוצלח, כי בריין סינגר גם היה...
מעיף את התסריט.
כן, משנה את התסריט לגמרי. למעשה הדמויות שאנחנו רואים ב-X-Men 2 זה הדמויות שבריין סינגר, זה האופן שבו הוא מאבד את הדמויות של X-Men, את הדמויות של ג'ק קרבי וסטן לי. הוא לא נצמד בכוח לקומיקס, הוא לא מנסה שזה ייראה כמו בסדרה המסוירת, הוא רצה שזה ייראה כמו סרט. הוא בא לברוא סרט עם נתון הפתיחה של יש קבוצה של מוטנטים שיש להם כוחות על, חלקם מנסים לחיות בשיתוף פעולה עם בני האדם הרגילים במרכאות, חלקם בטוחים שבני האדם רוצים להשמיד אותם ולכן סוג של הקם לאוג החש כם לאוגו. והוא באמת לקח את זה כפרויקט של ממש, בתור משהו שהוא רוצה לברוא. ולכן ברגע שמישהו אחר נגע בזה, זה השתבש. לא... ברט רדנר לא מצא את ה... לא הצליח להבין בכלל מה משך את בריין סינגר לעשות את הסרטים האלה.
כן, בהחלט. יש לנו עוד משהו להגיד?
יש הרבה, אבל נראה שנגמר לנו הזמן כבר.
אנחנו יכולים להמשיך במשך 4 שעות, אבל לא נראה לי שכדאי.
אתה צריך ללכת עוד מעט.
גם נכון. להשגיח על המוטנט הקטן של המשפחה שלי.
ככה קוראים לו.
טוב, נסיים. Thumbs up, thumbs down, thumbs straight in the middle.
אפשר את כולם אם אתה מוטנט. X-Men 2 בעיניי הסרט הכי טוב שיצא תחת המותג של X-Men. זה מעניין שבניגוד שהם נגענו בזה, אני רק אגיד עוד פעם, הנוקמים עשו הרבה הופעות סולו או הופעות בשיתופי פעולה קטנים של הדמויות לפני שהם שמו את כולן ביחד, וזה עבד כי כבר הכרת את הרקע של כל דמות. ב-X-Men ניסו לעשות את זה הפוך וזה לא עבד. הם התחילו מחבורה וניסו, הייתה תוכנית לעשות גם סרט של מגנטו, אולי גם של עוד כמה.
הייתה תוכנית פעם, לאסוף קבוצת מוטנטים, שיוכלו להיות מאוד מצליחים בסרטים משלהם. התוכנית הזאת נכשלה.
זהו, אז זה מעניין ששני סרטים שהלכו על גישות שונות, ו-X-Men בגלל זה, דעתי, השיא שלו היה ב-X-Men 2, כי החל כי שם התייחסו אליהם באמת כחבורה. החל מהסרט השלישי, ניסו לפרק אותם כבר ליותר סיפורים אישיים, יותר... להפוך את וולברין ליותר מרכזי בעלילה, הם לא בנויים לזה, הם בנויים להיות חבורה.
אני חושב שזה מעניין כמה רזה יו ג'קמן היה באותה תקופה.
גם אני, כי אמרתי לך את זה.
כן, כן. כי הוא שרירי מאוד באקסמן 2, אבל בהשוואה למשהו היום, שזה צעד אחד מתחת למתאבק מקצועי, אני חושב.
כן, זה כמו, תראה את הרוק, באמת. דוויין ג'ונסון. תראה איך הוא נראה אחרי...
מהיר ועצמני 7?
עוד לפני זה, אחרי הסרט של מייקל ביי.
Pain and Gain.
כן, ששם הוא מגלם בודי בילדר, והוא עשה את השינוי... ותראה איך הוא נראה במומיה, הוא לא נראה במומיה שאתה, איך הוא נראה במלך הקרבים.
כן, לא, הרוק בשלב הזה הוא יכול פשוט, אם רוצים מישהו ששחק את
הענק המופלא. הוא הפך לרוק, הוא הפך לסלע אמיתי.
אם רוצים מישהו ששחק את הענק המופלא בלי אפקטים ומחשבים, פשוט תשפחו עליו דלי של צבע ירוק, and he's good to go, מה שנקרא.
צבע ירוק?
כן.
אני מצטער.
ויו ג'קמן, כאילו, אלוהים יברך אותו ואת המאמן האישי שלו שבוודאי עושים עבודה נהדרת. חבל ש...
אדם בן 40 משהו.
כן, חבל שהסוכן שלו לא עושה עבודה יותר טובה ומונע ממנו להשתתף באוסטרליה. או בסרט הוול מסע בזמן שבו הוא מגיע לאמריקה המודרנית מאנגליה של הוויקטוריאנית.
כיף ולאופולד היה לפני.
לא, זה לא היה לפני אקסמן, זה היה אחרי אקסמן.
אני לא בטוח.
או וכמובן, עלובי החיים, which was indeed עלוב. עד הפעם הבאה, אני איתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר, וניפגש בסרטים.